כולם שומעים, רואים את הקולות בעזרת השם, מרגלאו בזמן קריב. יהיה שיעור גם ישי, אני רואה את ישי לרפואתו של יושיהו בן אברהם ושרה, בעזרת השם. יהיה שיעור רפואה שלמה ללימור טלי ברכה, לימור טלי בברכה, ושנזכה באמת כולנו כבר לגאולה שלמה, ממש, במהרה בימינו. האמת היא שנתפסתי לדברים שאליהם אני רוצה להיכנס מתוך לימוד הרמב״ם היומי, בלימוד היום המשותף ברמב״ם. בעזרת השם, לפני שאני מתחיל, כדי שאני לא אשכח בסוף, למה התחלתי ברמב״ם היומי? כי, שוב, שולמה לכם לכולם, כי לשיעור היום נדרשתי בעקבות הלימוד היומי ברמב״ם. הרמב״ם בהלכות מאכלות אסורות. כמו תמיד שלומדים רמב״ם, אז הכל מוקף, הכל, הכל, הכל מופלא. באמת, פלא שאי אפשר לתאר. אז הרמב״ם עוסק היום בכמה פעמים, אבל באחת מהמצוות בפרשת השבוע, במצווה שנקראת איסור חדש. שזאת המצווה שקשורה ליום קצירת העומר ולאכילת התבואה החדשה אחרי קצירת העומר. אני עוד רגע אגיע לפסוקים האלה, למצווה הזו. ממליץ היום, אם אפשר, שיהיו חומשים לפניכם, אם ככה קרוב, אם נגיש, אז כדאי שיהיו חומשים, כי אני רוצה קצת לקרוא בפנים. אם לא, אני גם בלי החומשים מסתדר, אבל כדאי שיהיו. אני רוצה אבל להגיע לפרשת קצירת העומר וספירת העומר, אבל מתוך שאלת היסוד שמטרידה, כן, ויקרא, מתוך שאלת היסוד שמטרידה, אני חושב, כמעט את כולם. שמטרידה כמעט את כולם, השאלה היא, השאלה הידועה, מה עושה בפרשת אמור כל פרשת המועדים, או כלשון חז"ל, פרשת המועדות. מה זה תקוע פה? מה זה עושה פה? זה שאלה מאוד יסודית, קודם כל מפני שפרשת המועדים נאמרת 5 פעמים בתורה. זה לא שהיא לא נאמרה. היא נאמרה בפרשת משפטים, היא נאמרה אחרי חטא העגל בכי תישא, היא תאמר בהרחבה רבה מאוד בספר במדבר בפרשת פנחס, בקריאת כל הקורבנות, והיא תאמר שוב בספר דברים בפרשת ראה לפני הכניסה לארץ. אז בעצם היא נאמרה בכל העיתויים. אבל לא זאת עיקר השאלה, אלא איך היא קשורה לפרשת אמור. פרשת אמור, בלי להיכנס לתוכה בכלל, עוסקת בתחילתה בקדושת הכהנים, נכון? קדושת הכהנים והזהירות בקדושה הזאת. בנושא של איסורי נישואים מיוחדים בכהנים, אחרי זה בדיני בעלי מומים בכהנים שאסור להקריב, בהלכות מיוחדות ששייכות לקדושת הכהנים. ואז פתאום באמצע, דרך אגב, כן יש שם משהו אחד שבאמת צריך להבין מה הוא עושה, מופיע שם הדין ששבעת ימים במה שנולדת תהיה תחת אמה ורק ביום השמיני היא תבוא לקורבן, ופתאום מופיעה הלכה חשובה מאוד, ההלכה שצריך לקדש שם שמיים. כתוב, ולא תחל ושמרתי מצוותיי, זה ממש בפסוקים לפני פרשת המועדים, 2 פסוקים לפני, ועשיתם אותם אני השם, ולא תחללו את שם קודשי, ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני השם מקדישכם. שזה נשמע פשוט, פסוק סיכום מדהים, אולי בכלל לספר ויקרא עד עכשיו. אנחנו מצווים להיות קדושים, כל ישראל קדושים תהיו, דבר אל כל הדד, בני ישראל קדושים תהיו, נכון? הכהנים, הכהן הגדול, ואז בא הקדוש ברוך הוא ואומר, ונקדשתי בתוך בני ישראל, וזאת מצוות עשה גדולה, למסור את עצמך וקדש את שמי. וצריך לזכור שהקידוש השם שעליו מדובר בפסוק הפשוט, הוא שאם אומרים לך לעבור על מצוותיו, אתה מקדש שם שמיים. שנזכה לישועות, שלא נצטרך, אבל שנקדש שם שמיים בשמחה ובחיים. זה המצווה ונקדשתי בתוך בני ישראל. אחר כך, פתאום מופיעה פרשת מועדים ארוכה, פרק שלם, רביעי, חמישי, שישי, וזאת השאלה שלנו, מה זה עושה? ואחרי זה, לחם הפנים, נר תמיד ולחם הפנים. זאת אומרת, שאם מישהו רוצה לצרף את פרשת המועדים ולהגיד, באמת גמרנו את הכל, עכשיו פשוט רוצים להתחיל עם הספירות, עוד מעט הרי ידברו על שמיטה ויובל, כך תמיד אני אוהב לחשוב. אז לפני כן מתחילים בפסח ושבועות, בשבעה חודשים שבחודש הראשון פסח, בחודש השביעי סוכות, השביעיות. מצוין, אבל זה לא מסתדר, כי בסוף מופיע פתאום נר תמיד, בשביעי, לחם הפנים, והסיפור ההוא על ההוא שכילל, זוכרים? על המקלל, בשם אמו שלומית בדברי. פרשה שעוסקת בלקדש את השם, מספרת על אחד שמקלל את השם. אני מבין את הכל איכשהו עם הנושא של קדושה, של הכהנים, של עם ישראל, אני איכשהו מבין את זה. אבל מה עושה פה הפרשה הזאת, פרשת המועדים? אני רוצה להגיד לכם כבר את ה... אני שולף את השפן על ההתחלה. השאלה מה נעשה עם השפן, זה נדבר עליו אחר כך. אבל אני שולף את השפן על ההתחלה, אני עוד מחפש לזה בפנים מקור, אבל אני חושב שזה דבר מופלא, ואני רוצה להגיד לכם שהקשר לפרשת המועדים והקשר בין כל חלקי הפרשה הוא מילה אחת, ואני יודעתי. לחם. לחם. איך אומרים החבר'ה? שולם עליכם. כולם אוכלים לחם. תחילתה של הפרשה בלחם שהקדוש ברוך הוא אוהב לאכול. כי את לחם אלוהיו הוא מקריב. לחם אלוקיהם הם מקריבים והיו קודש. מי שיעבור על הפרשה, אין לנו זמן, יגלה, אני חושב, המון פעמים, לא רוצה לנקוב מספר, המון, המון פעמים, של אכילת לחם. המזבח אוכל לחם, ואחר כך הכהנים אוכלים את הלחם. לחמו הוא. ישראל מצווים שלא לאכול תבל, כי עוד לא הופרש הלחם של הכהנים. ובסוף הפרשה, לחם הפנים. שממנו הכוח והשולחן לכל עם ישראל תמיד. 12 חלות, 6 ו6, 12 שבטים. ונר תמיד, מנורה, עם 7 נרות. אלה שני הנושאים של החצי השני של ויקרא. השביעיות, ואתם תתפלאו, הלחם. זה מה שיחבר את פרשת השמיטה והיובל, הלחם. אבל מה אני רוצה עם המועדים בלחם? אז כמו שאמרתי, זרקתי עז, זרקתי שפן. אנחנו נגיע אליו בהמשך. אני רוצה להיכנס לפרשת המועדים ולגעת בה בסך הכל בפרשייה אחת. אבל שימו לב, לפני שניכנס למבנה, נכון, יש 5 פעמים בתורה את פרשיות המועדים, אבל יש רק פעם אחת בתורה את פרשת ספירת העומר. ורק פעם אחת בתורה את פרשת קצירת העומר. ורק פעם אחת בתורה את המצווה ממתי אפשר להתחיל לאכול לחם וקלי וחרמל מהתבואה החדשה. בפרשת המועדים, למי שיסתכל על המבנה שלה, מי שיכול לפתח פרק כף ג', הוא יגלה דבר מעניין מאוד. כמו כל פרשת מועדים, שבת פותחת, אבל היא מקבלת פה שני פסוקים. וידבר השם אל משה, ואז שני פסוקים. פסח מקבל שלושה, ארבעה פסוקים. ראש השנה מקבל שני פסוקים. יום כיפור, חמישה פסוקים, שישה פסוקים. אחרי זה הפסקה, ואז מגיעים לסוכות, ולארבעה מינים, שמונה פסוקים. באמצע הפרשה, מופיע משהו שבכלל לא מופיע כמועד, אלא כי תבואו אל הארץ, וקצרתם את קצירה. עוד רגע נגיע לזה, וזה, תספרו אתם, זה מפסוק ת' ועד שבוע אחד מקבל שם, פסוק אחד, סליחה, מקבל שם שבועות בסוף, בפסוק א', ועוד שני פסוקים אחרי זה על קציר ארצכם ופאת צדך. זה 13, 14, 15, לא יודע מה, פי שתיים מהכל, פי שלוש. וזה מרכז פרשת המועדים. ובמרכז בכלל לא עוסקים במועד, אלא עוסקים באיסור חדש. אמרתי לכם שהכל התחיל מהרמב"ם היומי, הכל הוא השם, בוא נתחיל את הפסוקים. פרק כ"ג ג', פסוק ת', אנחנו אפילו חלקנו מכירים את זה, אשכנזים שבינינו שיודעים הנה נימוכן ומזומן עם מנגינה יפה, אז אפילו מכירים את זה עם ניגונים. הספרדים שבינינו, שיודעים איך מתחילים את ספירת העומר, לא רק בד השם ייחוד של כל יום, אלא בפעם הראשונה, עם כל העסק, זוכרים איך היה המנהג, וקוצרים, ושבת היום, וקצור, עוד יותר מכירים את זה. אבל בואו נפתח פסוק ת', פרק כף ג', אני קורא גם למי שאין חומש לפנים, הדברים פשוטים. וידבר אדוני אל משה לאמור. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ. אתם ודאי שמים לב, זו לא פתיחה של מועד. זו לא פתיחה, זה לא בחודש הראשון, ולא אך בעשור לחודש, ולא ביום השביעי, ולא בראשון ב-14. כי תבואו אל הארץ, אשר אני נותן לכם, וקצרתם את קצירה, והביתם את עומר ראשית כציריכם אל הכהן. אני לא מתעכב על אף מילה בינתיים כדי לראות את הפסוקים כולם, סך הכל שלושה פסוקים, אבל אני רק מפנה. אתם באים אל הארץ וקוצרים את הקציר, אז דבר ראשון אתם צריכים להביא את ראשית הקציר אל הכהן. ועד אז מה? עוד מעט אני אגיד לכם עד אז מה, כך אומרת התורה, חכו. כמה צריך להביא מראשית הקציר? כמה? נו, מי יודע את התשובה? עומר. שימו לב למה שאמרנו עכשיו. עומר זה לא עומרים, זה לא חבילות. רש"י מסביר פה מיד. עומר זו כמות. כבר אני זורק ככה אתגר מרתק. מאיפה יודעים שעומר זו כמות? נכון, מאמן. והמן עשירית העיפה הוא עומר לגולגולת. אגב, בהשגחה, אנחנו היום בתת וו יער, היום התחיל לרדת המן. היום, 15 לחודש השני, מתחיל לרדת המן. עכשיו, עומר לגולגולת זה מה שמקבל כל אחד 40 שנה, נכון? וזה מה שמספיק לו. זוכרים את זה? הממעיט לא הפסיד והמרבה לא הרבה, נכון? עומר לגולגולת. עכשיו שימו לב, זה פילי פלאות. כשתבואו אל הארץ, אז ראשית הקציר צריכה להיות להביא אל הכהן עומר. אבל תקשיבו טוב, לא כל אחד צריך להביא עומר, זה לא ביקורים. אלא עומר אחד, זה מה שצריך לקצור ולהניף הכהן, עוד רגע נראה איך, ואז מתחילים לאכול מהתבואה החדשה שצומחת בארץ כל ישראל מהעומר האחד הזה. זה יקרה ממחרת השבת. נכון? זוכרים את הוויכוח, צדוקים פרושים, מתי זה ממחורת השבת? זה יקרה ממחורת השבת, כמו שאנחנו יודעים, בתצזיין בניסן. אוקיי? עכשיו, מאותו רגע, זה הלכה מרתקת, לא רק בארץ, אלא גם בחוץ לארץ, בכל העולם, חל היתר אכילת התבואה החדשה. לפני כן, אסור לאכול תבואה שהשרישה לפני הפסח וצומחת אחריו, הכל, היכולת הזאת לאכול את זה בכל מקום בעולם, חדש נוהג בארץ ובחוץ לארץ. אתם שומעים את ההלכה הזאת? בכל מקום בעולם, זה תלוי ברגע הזה של ט"ז ניסן. אני מיד אמשיך, אבל אני רק רוצה להגיד לכם, שמי שלשנייה מתרכז, בט"ו בניסן יצאנו ממצרים, בט"ז בניסן מתחיל כל שנה היום שבו בפעולה שמתרחשת מתחילים החיים. לא הוויסקי והשמנת והגבינה והבשר, הלחם שאתה תאכל. הכל מותנה בהנפה ובקורבן העומר שעליו עכשיו נקרא בפסוקים הקרובים. בוא נשים לב ונבין את ההלכה הזאת. ובכן, אני קורא, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם וקצרתם את קצירה והביתם את עומר ראשית כצירכם אל הכהן. והניף את העומר לפני השם, לרצונכם, ממחורת השבת יניפנו הכהן. אגב, מה זה לרצונכם? רש"י אומר, אם תעשו כמשפט הזה, אם תפעלו כך, תזכו שהכל יהיה לרצון לכם. רגע. ועשיתם ביום הנפחם, אני רוצה שנבין עכשיו, זה קורבן, אבל בשונה מכל קורבן אחר שבא על משהו ספציפי, עולה, חטאת, זה פותח את השנה הכלכלית, החקלאית, את האוכל של כל יהודי בבית. תערוכת בוקר. ועשיתם ביום הנפחם את העומר, כבש תמים בין שנתו לעולה להשם, בבוקר, אחרי שבלילה קוצרים, מתי? במוצאי פסח, נכון? באלף בכל המועד, במימונה, לא סליחה, המימונה זה במוצאי החג, בחג הראשון, במוצאי החג הראשון, נכון? ועשיתם את מה? ביום הנפחם את העומר, בבוקר, כבש תמים בין שנתו לעולה להשם, ומנחתו שני עשרונים סולד בלולה בשמן, אישה להשם ריח מכוח, ונסקו יין רביעי טעים, סתם רשי מאיר, בכל המנחות מביאים עשרון אחד. במנחה הזאת, שני עשרונים. עוד פעם זריקה לאוויר. עם העומר, עם הכמות הזו, הזכירה לכל יהודי ששמע את משה בשנה ה-40, כשהמן עוד יורד, את המן שהוא קיבל מהשמיים, ואיך הוא הולך להתחיל להוציא לחם מן הארץ, אז הכמות הכפולה בטח הזכירה לו את המן שיורד כפול. ועכשיו מגיע העיקר, ולחם וקלי וחרמל, לחם, וקלי כלומר קמח שעשוי והוא קלוי, וכרמל הכוונה כליות שהן רכות, לחות, לא תאכלו עד עצם היום הזה. כלומר, תבואה שהשרישה אבל עוד לא צמחה, השרישה כבר, וגם אם היא צמחה לפני פסח, אבל היא השרישה עכשיו, אסור לאכול אותה לפני שמה, עד אביאכם את קורבן אלוהיכם. חוקת עולם לדורותיכם, בכל מושבותיכם. אגב, אתם שמים לב לעוצמה של היום הזה, ט"ז ניסן, זה א' דחול המועד. עוד יום. אתם לא שומעים פה את הביטויים של יום כיפור? עצם היום הזה, חוקת עולם, קורבן אלוהיכם. מסביר הרמב״ם, החדש כיצד? כל אחד מחמשת מיני תבועה בלבד, חיטה, שעורה, נכון? זוכרים? קוסמין, שיבולת, שואל, שיפון. אסור לאכול מן החדש שלו, כלומר מהיבול החדש של אותה שנה, קודם שיקרב העומר ב-16 בניסן. שנאמר, ולחם וקלי וחרמל לא תאכלו. וכל האוכל כזית חדש קודם הקרבת העומר, לוקה מן התורה. עכשיו תשמעו את הטוטליות של חוקת עולם. בכל מקום ובכל זמן, בין בארץ, בין בחוץ על הארץ. כמעט ואין דבר כזה. גם דברים שנוהגים בחוץ לארץ, אז חלקם זה מדברי סופרים, אורלה, כלי הקרם. אותו דין. בין בפני הבית, בין שלא בפני הבית, בזמן שבית המקדש קיים, ובזמן שהוא לא קיים, ובדאבוננו אין קורבן העומר ואין ענפת העומר. אבל אני לא יכול לאכול מהתבועה החדשה, לפני 16 בניסן, לפני הזמן שהיא קבע לי. אלא בזמן שיש מקדש, כשיש מקדש, מי שיקרב העומר, הוא תרי חדש בירושלים. יש את הפעולה של הקרבת העומר. והמקומות הרחוקים, איך הם ידעו מתי כבר הוא קרב העומר, הם יכולים להתחיל לאכול את התבועה החדשה, מותרין אחר חצות. שאין בית דין מתעצלין בו עד אחר חצות. אנחנו יודעים שעד חצות הם גומרים. ובזמן שאין מקדש. אז כל העניין הוא שכל היום כולו אסור מן התורה. היום שאנחנו אוכלים את הכל כבר מהחנות, אז אנחנו לא כל כך שמים לב לעניין הזה. אבל אנחנו צריכים לדעת שכל תבועה שהיא שרישה לפני הקרבת העומר, כלומר היא הצמיחה שורשים באדמה, גם אם היא עוד לא נגמרה אלא רק אחרי שהעומר קרב, אבל היא שרישה לפני הקרבת העומר, אז היא מותרת באכילה משקרב העומר. אבל אם זו תבועה שמשרישה רק, אתה זורע אותה, והיא משרישה רק אחרי ט"ז ניסן, היא כבר שייכת לשנה הבאה. בחמש שניות אצלנו, בארץ ישראל, זה כמעט לא רלוונטי גם. אתם יודעים למה? כי הזריעה וכל הדברים זה אחרי פסח. כלומר, עד פסח, זה לפני, סליחה, עד פסח כל התבועה כבר קיימת, ואז העומר מתיר את התבועה החדש, ואתה יכול לאכול אותה. אתה זורע את הזריעה הבאה כבר בתחילת החורף. אבל הדין הזה חל בכל מקום בעולם. ואני לא נכנס עכשיו להלכה, אבל דעו לכם שפוסקי כל הדורות עסקו בסוגיה הזאת אחורה וקדימה, כי זו סוגיה שהייתה מאוד קשה. אם צריך לא לאכול מהתבועה החדשה במקומות שבהם הזריעה היא בתקופות אחרות, במקומות אחרים, במקומות בחצי הדרומי של כדור הארץ, במקומות שהאקלים הוא שונה. דנו בזה כל גדולי הדורות תמיד. שם נחזור אלינו. אם כן, מאותו יום, וספרתם לכם ממחורת השבת, מיום אביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות, ואז תספרו עד שבועות, ואז תביאו לכם תנופה וכו'. ההלכה הזו היא כל כך חשובה, בעל ספר החינוך אומר, כשהוא מסביר את הרעיון של איסור חדש, של מצוות קורבן העומר של השעורים, את קורבן העומר הזה מביאים מהשעורים, אז הוא אומר מילים קצרות מאוד, כדי שנתבונן מתוך המעשה החסד הגדול שעושה השם ברוך הוא עם בריאותיו, לחדש להם שנה שנה תבועה למחיה. לכן ראוי לנו שנקריב לו ברוך הוא ממנה למען נזכור חסדו וטובו הגדול טרם נהנה ממנה. שמענו את הרעיון? לפני שמתחילים לאכול, לפני שנהנים, זה כאילו כלל ישראל כולו הולך ואומר לקודש ברוך הוא, הכל חסד. ורק אז הוא יכול להתחיל לאכול. ולהתחיל את השנה החקלאית שלו, והכלכלית שלו, ואת האכילה שלו. ומתוך שנהיה ראויים לברכה בהכשר מעשינו לפניו, אז תתברך תבואתנו, ויושלם חפץ השם בנו, שחפץ מרוב טובו בברכת בריאותיו, והוא מאיר הערה מדהימה. ונצטבנו בזה בשני של פסח, ולא בראשון. לפי הצדוקים זה סתם, באיזה יום ראשון, נכון? של השבוע, ממחרת שבת. למה? תשמעו מה זה. כדי שלא נערב שמחה בשמחה. כמו יש שני אירועים ענקיים. כי הראשון, נכון לזכר הנס הגדול שהוציאנו ברוך הוא מעבדות לחירות ומיגון לשמחה. החג הראשון. והיום השני, הוא נכון לזכר החסד הגדול שאנחנו זוכים להוציא לחם מן הארץ. ואיך מתחילים אותו? מביאים עומר. עכשיו דבר פלא פלאות. אם כן, במרכז הפרשה הזאת, ששבועות לא מקבל בה בכלל פרשייה בפני עצמה, שמים לב לזה? בפרשת אמור? אין פרשה לשבועות. הוא בסך הכל היום ה-50 מאז שהתחלנו את קצירת העומר. וכולנו ישר מדברים תמיד על הרעיונות הפנימיים של היציאה ממצרים ומתן תורה, אבל רגע, אני רוצה קודם כל לדבר על היסוד שכתוב בתורה עכשיו, על הרעיון החקלאי, על הקרבת העומר. אני רוצה להתחיל בזה. היי ואהוביי, הנפת העומר וקורבן העומר, כתוב עליהם, והביתם את עומר ראשית כצירכם אל הכהן. כמובן זה לא הדבר היחיד שאנחנו מביאים אל הכהן, נכון? הכל מביאים אליו. כל קורבן, את הביקורים, את התרומות. זה הדבר היחיד שאנחנו צריכים להביא אל הכהן, לא לבית המקדש, לשדה. כלומר, הכהן יוצא לשדה. ואיפה נעשית העבודה הזו של קצירת העומר? איפה נעשה העסק הגדול, כמו שקורא לו הרמב״ם? הטקס הענק הזה, שבו אנחנו מודים להשם על חסדו, איפה זה נעשה? בשדה. עם עגל וקופה ושיבולים ואיזה מין חג חקלאי כזה. אבל זהירות לנו, הוא נשמע טוב. עכשיו אני מזכיר את הוויכוח הגדול בין הצדוקים לפרושים. ואז נבין את הפרשה. כי חבר'ה, היום הזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, וסיפור קצירת העומר, הוא מה שקובע לנו את הכל. זה ששבועות יחול בוו בסיוון, זה מפני שאנחנו סופרים 50 יום מהיום הזה. זה שממחרת השבת, זה לא יום ראשון בשבוע, וזה משנה מתי יחול שבועות, כי שבועות יתחיל קבוע מתזיין. אבל התורה לא קראה לזה תזיין, אלא היא קראה לזה ממחרת השבת. וכידוע, פה הצדוקים והפרושים מתווכחים. זה ויכוח גדול. מה הוויכוח ביניהם? שהצדוקים אומרים שכשהתורה אמרה שצריך לקצור ממחרת השבת, אז היא דיברה דברים פשוטים. למה אתם הפרושים עם החוכמות שלכם? שבת, הכוונה היא שבת. סאטרדי, שבת בראשית. ואז הכוונה היא, לפני כן כתוב על פסח, נכון? אז בשבת, הראשונה שבאה בפסח, בשבת חול המועד, מתי שזה חל? בשבת הראשונה, ממחרת השבת הזאת, מתחילים את הכל, ואז קוצרים את העומר. ספר לנו הרמב״ם, אני אגלה לכם את הסוד מעמד מאחורי הרעיון של הצדוקים. מאחורי הרעיון שלהם עמד דבר מאוד מאוד פשוט. הם דאגו ששבת לא תתחלל. מי? הצדוקים, לא הפרושים. איך יכול להיות? פשוט מאוד. מה יקרה אם חג ראשון של פסח יהיה ביום שישי? סוגריים ואל תשאלו אותי, זה לא יכול לקרות. זה כן יכול לקרות וזה קרה בבית שני. רק אחרי זה נקבע לוח. ולפי הלוח הזה לא עדו ראש. אבל אם פסח יחול ביום שישי, כי אז מוצאי החג הראשון הוא מתי? בערב שבת. נכון? יפה מאוד. ואז, בערב שבת, כך לפי הפרושים, נו, מחכים בשדות, הולכים עם המגל, קוצרים קצירת העומר. איך אומר הרמב״ם? ואנחנו הספרדים פה ככה בתפילות, מזכירים את זה ביום הראשון בחגיגות גדולות. שלוש פעמים שואל הקוצר כל שאלה, והוא שואל מגל זה, מגל זה, מגל זה, והם אומרים לו הן, 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 ואז אם שבת, שבת היום, שבת, שבת היום, שבת, שבת היום, שבת, שבת וקצור, קצור, קצור, קצור. באו הצדוקים ואמרו, מה זה הפגנות שלכם, אתם הפרושים? אתם החלטתם להמציא פירוש לפסוק. החלטתם שממחרת השבת, זה ממחרת הפסח שנקרא שבת. ולכן החלטתם שמותר לקצור קצירת העומר בשבת. פרושים, איפה האחריות שלכם? שאלה חזקה, אני מפחד להסביר את זה יותר מדי, בסוף נשתכנע. אלא מה אתם רוצים לטעון? שאם ממחרת השבת לא יהיה קבוע בתאריך, אז כל פעם זה יצא תאריך אחר? נכון, התורה לא אמרה תאריך, מה אתם רוצים? אתם הפרושים החלטתם ששבועות זה יוצא וו סיוון, זה גם מסתדר לכם עם הרעיון של מתן תורה, אבל זה לא כתוב. נחמד מאוד מה שאתם עושים. אז למה עושים את זה בכזה עסק גדול, שבת והקצור, שבת והקצור, אומר הרמב״ם? זה מסיבה פשוטה. כדי להראות להם לצדוקים. אלה שיצאו מכלל ישראל, ומהם הנוצרים, ווואו, וואו, וואו, וואו. ואנחנו יודעים שעל הוויכוח הזה נקרא העם. אני פעם הזכרתי, אף פעם לא שמתי לב ללחם. זה כל הסיפור של קדושת ישראל, תשמעו טוב. הרב קוק, זכר צדיק לברכה, במאמרי הראייה, במאמר פלאי, שואל, תגידו, באמת אתם חושבים שהצדוקים זה אלה שדאגו לשבת, והפרושים זה אלה שהיה לא אכפת להם משבת, מה אנחנו עושים צחוק? אנחנו מכירים את ההיסטוריה. על מה היה הוויכוח? אומר הרב קוק, תגידו, במקדש עובדים בשבת? ברור. מקריבים קורבן מוסף? ברור. תמיד של שחר, של בין הערביים? ברור. ביום טוב ובשבת, ודאי שמקריבים את הקורבנות שצריכים? אף אחד לא צועק שבס, נכון? זה בסדר. יופי. למה לא נראה לכם לעשות את קצירת העומר אם זה חל בשבת בלילה? כי זה באמת אבסורדי. קודם כל, אפילו תעזוב רגע את שבת, אין עוד עבודה שעושים בלילה. מה זה הדבר הזה? זה שונה מכתמיד. וחוץ מזה זו העבודה היחידה לא במקדש. איך אומרים הילדים? וואלה, הצדוקים צודקים. באמת, מה זה דומה בכלל? תקשיבו מה אומרים הפרושים, תשמעו את ההסבר של הרב קוק. אתם יודעים מה זה יום ט' ז' ניסן? זה היום שבו עם ישראל מגלה שבעם ישראל הרגע שבו מתחיל השנה החקלאית, האוכל, האכילה, הגשמיות, התבואה החדשה המותרת. לא מן השמיים, כמו בעומר לגולגולת שירד מן השמיים. לא מן השמיים כמו בשני עומרים שירדו בשבת. אלא כשתבואו אל הארץ ותלכו לעבוד בשדות, ותביאו את העומר שתביאו מן הארץ, לא שירד מן השמיים. את העומר הזה תביאו אל הכהן שפעם אחת בשנה בית המקדש שלו ושלנו הוא לא בבית המקדש בירושלים, אלא הוא בשדה עם המגל. אם דקה אחר כך יעמוד שם חקלאי אחד ויחליט שהוא קוצר עוד שני שיבולים, סתם, הוא חייב סקילה במקום. אבל הפעולה הזאת, שעם ישראל מתחיל לאכול את הלחם שלו, היא פעולת מקדש, היא פעולת קודש, היא קורבן ציבור שדוחה שבת. היא עומר אחד שמייצג כל גולגולת, לא בארץ ישראל, בכל מקום בעולם. שעכשיו מתחילה לאכול את לחם השם, לא מהשמיים, מהארץ. אתם שומעים? בתתוו בניסן, פסח הקדוש ברוך הוא על בתי בני ישראל מהשמיים. ובתזיין בניסן, בכל שנה, אנחנו אומרים לו, תודה על העומר שירד אז מהשמיים, אבל אנחנו יודעים מה אתה רצית. אתה רצית ונקדשתי בתוך בני ישראל. הנה אנחנו מעלים לך עומר מהארץ. את העומר הזה קוצרים בלילה, בחושך. מי ששקעה החמה, לא לפני. את העומר הזה קוצרים גם בשבת. ובעומר הזה מגלים שהאכילה של יהודים של כל השנה, שהכוח שלהם לקדש את המציאות של כל השנה, יכול להפוך את כל הארץ כולה למקדש השם באלוקיו. על זה התווכחו הצדוקים עם הפרושים. על זה מתכוון הרמב״ם ואומר בדברי קודשו, מי שאת זה לא מבין, ממנו תצא הנצרות. כי מי שלא מבין את זה, הוא לא מבין שהשם יכול להוריד מן מהשמיים. הוא לא מבין מה זה אינסופיות של עם ישראל, מה זה קודש פה במציאות. פרשת המועדים של פרשת אמור עוברת במרכז שלה בכתבו אל הארץ. וקצרתם את קצירה, והביתם את עומר ראשית כצירכם אל הכהן, והניף את העומר לפני השם. אתם יודעים, הגמרא אומרת שבזמן רבן יוחנן בן זכאי הוא תיקן תקנה, שכל היום של ט"ז בניסן, ולא רק אחרי הבוקר של הקורבן, ולא רק עד חצות, אלא כל היום יהיה אסור, גם עוד בזמן שבית המקדש היה קיים, כל היום יהיה אסור לאכילה של התבואה החדשה, שיתחילו לאכול את התבואה החדשה ביום שאחרי, למה? הוא אמר, כי כשיבחרב חלילה המקדש, ולא ידעו באיזה שעה צריך לקחת את כל היום, אתם יודעים איך הוא קורא ליום הזה? תקשיבו, זוכרים איך נקרא היום הזה בגמרא? יום הנף. אז תמיד הבנתי שזה נקרא יום הנף, כי מניפים את העומר. תקשיבו צדיקים, לא רק את העומר מניפים, את הכל מניפים. יניפנו הכהן, מוליך ומביא, מעלה ומוריד, יש המון דברים שמניפים. מניפים מנחת סוטה, מניפים המון מנחות. אתם יודעים מה זה יום הנף? תדווה בניסן זה היום שבו האור ירד מן השמיים. תדזיין בניסן זה יום ההנפה. זה יום הנף. אתם מבינים את מה ממנפים ביום הזה? זה יום המינוף של כל השנה כולה. כל השנה מסתובבת סביב היום הזה. כל הניסים מסתובבים בין מתתווה וניסה מלמעלה, וכל השנה היא יום הנף. היום שאחרי שקיעת החמה שלו מיד, יוצאים אל השדות, ושואלים, מגל זו, מגל זו, תבועה זו, תבועה זו, קופה זו, קופה זו. זה לא טקס לילדים, זה קודש הקודשים. זו ההבחנה בין עם ישראל לאומות העולם. זה ונקדשתי בתוך בני ישראל. כל אדם, כל בשר ודם צריך לאכול לחם. לחם זה היסוד של כל הבריאה, של כל בעלי החיים. ופרשת אמור מתארת איך כל העולם למעלה ולמטה אוכל לחם. לחם אלוקיו, לחם אלוהיהם הם מקריבים, לחם הכהנים, לחם הפנים שמתברך משבת לשבת, ו-12 אכלות הם 12 שבטיה. אבל השיא של הכל, זה מה שנראה הכי קטן. הסנדוויץ' שאתה תמרח בי"ז ניסן עם הריבה על המצה, הסנדוויץ' שאתה תלך איתו לבית ספר, הסנדוויץ' שתשלח לילדים בגן, הכל מותנה ביום הנף. תתווהב ניסן, תזיין ניסן. ראי ואהוביי, גם כשיצאנו ממצרים, ספרנו 50 יום, בלי קצירת העומר, היינו במדבר. אבל 50 יום אחרי, הגענו להר סיני. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, בהוציאך את העם ממצרים, תאב דון את האלוהים על ההר הזה. כלומר, בתזיין בניסן, אחרי שבתתוו הוצאנו ממצרים, בתתזיין התחלנו למנף את עצמנו ואת העולם, כדי לעלות אל ההר, כדי שמשה יעלה אל השמיים, כדי שהעולם יוכל להיות כלי לקבל את התורה. זה היה במדבר. גם אז היו שני ימים גדולים, תתוו ותתזיין. בתתוו, הוצאנו ממצרים, בעצם היום הזה הוציא השם. ואת זין, התחלנו את הצעידה. יום יום. וספרנו 50 יום. וביום ה-50, הגענו למעבר לכל ההשגות שיכולנו. כמו שהסברנו בפעם הקודמת, ספרנו 7 שבתות. אבל כתוב לנו שמשבע השבתות שנספור, נגיע לתספרו 50. היום 50 הוא מעבר למה שאני יכול לספור. אבל בתזיין התחלנו למנף את העולם. אתם מבינים את פרשת המועדים של פרשת אמור? זה יפתח לנו פתח למשהו מדהים. פתאום באמצע הפרשה, מיד אחרי חג השבועות, ולפני ראש השנה ויום הכיפורים, כתוב, אחרי הוקראתם בעצם היום הזה מקרא קודש שיהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו חוקת עולם בכל מושבותיכם לדורותיכם. קודם כל, לפני כן שמתם לב, שני ימים נקראים חוקת עולם בעצם היום הזה. תזיין ניסן וחג השבועות. שני ימים אחורת השבת. שניהם נקראים חוקת עולם. אומרים הפרושים, הקביעות, חוקת עולם, אנחנו יצרנו אותה. ואז פתאום באים שני פסוקים לא קשורים. ובקוצריכם את קציר ארציכם לא תחלה פעת צדך בקוצריך ולקט קצירך לא תלקט. לעני ולגר תעזוב אותם, אני השם אלוקיכם. ואחרי זה, בחודש השביעי, באחד לחודש, יהיה לכם שבתון, זיכרון תרועה. רשי שואל, כולם שואלים מה זה עושה פה. חוץ מזה שזה כבר נאמר בכל מקום, אבל מה זה עושה פה? אבל עכשיו זה הופך למובן כל כך. שמתם לב למילים, ובקוצריכם את קציר ארציכם. לשון יחיד או לשון רבים? רבים, נכון? ובקוצריכם את קציר ארציכם. לא תחלה פעת שדך, לשון יחיד או רבים, בקוצריך, יחיד. אני השם אלוקיכם, לשון רבים. כבר הזכרנו פעם. שם יהודי קדוש, שנספה שם בגיהנום, הוא כותב בספר שלו פלא עצום. ברגע שתפנימו שזה לא ארצך אלא ארצכם, אתה תרגיש שאתה לא מסוגל לחלות את פעת צדך בקוצריך. אתה לא עובד פה לבד. ולמה זה ארצכם? לא כי אתם קולקטיב נחמד, אלא כי אני השם אלוקיכם. אתם תופסים את זה? זה מופיע בסוף פרשת ממחרת השבת. פתאום מופיע ציווי שאנחנו יודעים אותו על לקט ועל קציר, אבל הוא בא להסביר שמי שמבין שממחרת השבת זאת עבודת הקודש שבה כל כלל ישראל מעלה את הגשמיות, מעלה את האוכל, מעלה את הסנדוויץ', מעלה את הלחם, קלי וחרמל, לדבר שהוא מועלה למעלה, אז גם כשהוא יבוא לקצור, הוא לעולם לא יחשוב שהוא פה בעל הבית. הוא יזכור שהוא פה קוצר בשדה שלו, בטאבו, אבל היא ארציכם. היא אני השם אלוקיכם. זאת כל הפרשה. מתחילתה ועד סופה, היא עוסקת באיך מתקדש שם השם בעולם. היא מספרת לנו בסוף על כוחה של כללה, על האנטיתזה של מה קורה כאשר אדם לא עלינו נוקב שם השם. היא פותחת בקדושים יהיו לאלוהיהם במזבח, בכהן הגדול מאחיו, באלמנה וגרושה וחלולה הזונה את אלה לא ייקחו. ביכולת שלנו לקדש את הכהנים וקידשתו. היא באמצעיתה עוברת למצוות קידוש השם של יהודי בעצם קיום המצוות שהוא מקיים את המצוות של הקודש ברוך הוא. ואז כשהיא מתארת את פרשת המועדות, היא מתארת את עבודת המקדש היחידה בשנה, שנעשית בשדות, עם עגל, ויש לה תוקף של קורבן ציבור שדוחה שבת. במרכזה היא מתארת, לאיזה ונקדשתי אפשר להגיע בספר הקדושה של ספר ויקרא. רק אחר כך נוכל להבין איך אפשר לעשות בעולם שמיטה? איך אפשר להביא את העולם אל שנת הדרור, אל שנת היובל? כשנספור ספירת העומר בעזרת השם, היום 30 יום לעומר, גבורה שבהוד, השבוע הזה של ל"ג בעומר, אז כדאי שנזכור תמיד שספירת העומר שאנחנו מברכים בכל יום ויום היא ספירה שבזמן שבית המקדש חרב היא ספירה שמזכירה לנו שאנחנו סופרים למשהו שאין. לא הלכנו לקצור את העומר והתחלנו לספור. ולא נקריב מנחה חדשה של חיטים בעצם היום הזה, כשנגמור את סולם הספירה. הלוואי שכן. לכן אין שהחיינו על ספירת העומר. איך אומר העקדת יצחק? למה לא מברכים שהחיינו על ספירת העומר? כי נמי באילי. כי ספירת העומר מזכירה לנו שאנחנו סופרים, אבל אין קצירה. אז למה סופרים? כדי לזכור שהמצווה המהותית של ט"ז ניסן, אולי אני לא מרגיש אותה. אולי היא מופיעה בקטנה ככה בהכשר שכתוב אין חדש, ככה תבועה, הכל בסדר, משהו כזה. אבל כדי שאני אתפוס שספירת העומר היא בעצם הספירה מיום ההנף שאנחנו ממנפים ומקדשים את כל העולם כולו ועושים את העולם כולו מקדש. אז שנזכה בעזרת השם במהרה לקצור כבר קצירת העומר ממש, להגיע למנחת חיטים ולחג שבועות בבית מקדש. לחם. כל העולם הזה זה הכוח של האדם לקחת את הכל, לעשות ממנו לחם, ועם הלחם הזה לזכור את חסד השם יתברך שנתן לנו את הכוח להפוך את החיטה ללחם, ולשנייה לא לשכוח שזה בעצם מן הארץ, אבל זה הכל חסדו יתברך. תתוו ניסן, תתזי ניסן. ערב טוב, ישועות ונחמות, בשורות טובות עלינו ועל כל ישראל.